שלום וברכה, המסכת בבא קמא דף קי"ט, הדף האחרון של המסכת. ציטוט מהמשנה, ולא לוקחים משומרי פירות, עצים ופירות. הוא מספר את הגמרא, ומגיע המסורת הש"ס, שהסיפור הוא על רבא, שהוא בר הפלוגתא של אביי, וודאי לא רב, שאביי כלל לא ראה אותו. וכך סיפור המעשה. רבא זווין שבישתא מאריסא, הוא קנה חבילי זמורות מאריס אחד. אמר לי, שאל אותו אביי, והאתנן, והרי שנינו במשנתנו, ולא משומרי פירות, עצים ופירות. אמר לי, ענה לו רבא, הנימילה, דברים אלו שאמרה המשנה, מדובר בשומר דלתלה בגוף הדארמידי, שאין לו כלום בגוף הקרקע, אלא את שכרו הוא נוטל במעות. ועל כן יש חשש שהעצים שבידו הם לא שלו, אלא הוא גנב אותם מבעל הבית. אבל אריס לעומת זאת, דהיתלה בגבי, שיש לו חלק בקרקע, שהרי את שכרו הוא מקבל על ידי שהוא חולק בזמורות ובעצים וביין עם בעל הקרקע, אימה ניתן לומר שמדי נפשי כמזבין. הוא מוכר את הזמורות מהחלק ששייך לו, ולכן מותר לקנות ממנו. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. שומרי פירות לוקחים מהם כשהן יושבים ומוכרים והסלים לפניהם, וטורטני, שזה מוזניים גדולים, לפניהם, ואז הם מוכרים את הפירות במשקל כדרך התגרים, דהיינו כדרך הסוחרים. שמכיוון שהם מוכרים בפרסיה, אז זה סימן לכך שהם לא גנבו את מה שהם מוכרים. הוא מסייג את הברייתא, וכולם שאמרו ללקוח שבא לקנות מהם הטמן, תסתיר את מה שאתה קונה, אסור לקחת מהם. כי מסתבר שהדבר גנוב בידם, למרות שהם מוכרים אותו בפרסיה. ועל אותו עיקרון, לוקחים מהם מפתח הגינה, אבל לא מאחורי הגינה. ועוד בעניין קנייה מגזלן. איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. גזלן, מאימת מותר לקנות ממנו? רב אמר, עד שתהה רוב הדברים שהוא מוכר משלו. הוא מסביר רשי, שהיות שרוב ממונו משלו בלא גזלה, אז הולכים אחר הרוב וניתן ליהנות ממנו. ושמואל לעומת זאת אמר, אפילו כאשר מיעוט שלו ניתן לקנות ממנו, כי ניתן לתלות ולומר שאת הדבר הספציפי הזה שהוא מוכר, הוא לא גזל, אלא הוא מוכר דבר ששייך לו. הוא מספר את הגמרא שאורילי הורה רב יהודה לאדם שקראו לו עדה, ששימש בתפקיד של דיילה, שמש דה רבנן. מקור המילה הזו זה מהלשון האיגית, שם המשמעות הייתה עבד, משם היא התגלגלה אל היוונית וקיבלה משמעות גם של משרת, ומשם לארמית במשמעות של משרת ואולי מלצר, ומשם לקח אותה אליעזר בן יהודה ובנה את שם העצם במשקל של בעלי עיסוק, ומשם העצם צמח גם שם המקצוע דיילות. ורב יהודה הורה לו שמותר לקנות מגזלן ידוע, כדברי האומר, אפילו אם המיעוט הוא שלו, דהיינו כדברי שמואל. ועוברת עכשיו הגמרא לדון ביחס לממון של מסור, שהוא אדם שמלשין ומוסר את ממון חברו לאנסים. נחלקו בדבר רב הונא ורב יהודה. אחד מהם אמר שמותר לאבדו את הממון של המסור אפילו ביד, ואחד מהם אמר שאסור לאבדו ביד. הוא מבאר את הגמרא. מאן דאמר, מי שאמר שמותר לאבדו ביד, זה משום שהוא אומר, לא ייתכן שיהיה ממונו חמור מגופו. הוא מסביר רעשי שזה על פי הגמרא במסכת עבודה זרה שאומרת שמותר לאבד את גופו של המוסר בידיים. ששנינו, המינין והמסורות מורידים אותם לבור ולא מעלים אותם. ומאן דאמר, ומי שסובר שאסור לאבדו את ממונו בידיים, זה מפני דילמא הוה ליה זרע מעליא. כי ייתכן ויצא ממנו זרע כשר, וכתיב פסוק באיוב נקרא בפנים, יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלוק. ומאיר כאן מסורת הש"ס הערה יסודית, שלשון הפסוק לא תואמת למה שכתוב בגמרא, כי בגמרא כתוב יכין רשע וצדיק ילבש. והרי בפסוק לא מוזכרת התיבה רשע, אלא שלפעמים הש"ס מכניס לתוך לשון הפסוק גם את הפירוש. אז אפילו שהאבא הוא מוסר והוא הרשע, הוא מכין את הממון לזרע הצדיק שישתמש בו. הוא מספר את הגמרא, רב חיסדה, הווה להו אריסה, היה לו אריס שעבד אצלו, דהווה תקיל ויעיב, תקיל ושקיל. הוא מביא על כך רש"י שני פירושים. פירוש ראשון, שהאריס היה מדקדק בחלוקה, ולא היה מוותר מחלקו כלום. פירוש שני, שהוא היה גובה 50% מהפירות, בשונה משאר האריסים, שהיו נוטלים רק 30% מהפירות. כך או כך, זה גרם שרב חיסדה סלקי סילק אותו מהעבודה, וקרא רב חיסדא ענף שעל עצמו את הפסוק ממשלי נקרא בפנים, טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא. שרב חיסדא הוא הצדיק, האריס הוא החוטא, ונצפן חילו של האריס לרב חיסדא על ידי כך שהוא סילק את האריס ונטל את חלקו. ואגב כך, דורשת הגמרא פסוק נוסף מספר איוב שנאמר לגבי גזלן. כמעט תקוות חנף כי יבצה, כי ישל אלו הנפשו. ופירוש פשט הפסוק, מה התקווה, מה התועלת שיש לחנף הוא הגזלן, שהרי משליך הקדוש ברוך הוא נשמתו, ומאבד ממנו נשמה אחת. ובפירוש המילה נפשו נחלקו רב הונא ורב חסדא, אחד מהם אמר שהכוונה לנפשו דנגזל, ואחד מהם אמר שהכוונה לנפשו של גזלן. ומביאה הגמרא נימוק לכל אחת מהדעות. מאן דאמר שהכוונה לנפשו של נגזל, מפני דכתיב, פסוק במשלי, כן אורחות כל בוצע בצה, את נפש בעליו ייקח. שאדם שגוזל, הוא לא גוזל רק ממון, אלא הוא לוקח גם את הנפש של בעל הממון. הוא מסביר המצודה דוד על הפסוק, הלא הוא רבי דוד אלטשולר מפראג, שהיה מחכמי היהדות של אשכנז ופולין במאה ה-17, והיה מחשובי פרשני הנח בכל הזמנים. רבי דוד ראה שלימוד התנך נחלש מאוד בקרב יהודי אירופה, גם בקרב תלמידי החכמים, הוא סבר שהסיבה לכך היא היעדר פירוש קל ובהיר מספיק, שיהיה מובן גם להמון העם. למטרה זו, וכדי להנגיש את המקרא אף למלמדי תינוקות וילדים, הוא כתב את פירושו הגדול מצודת דוד על הנח כולו. למעט ממגילות רות אחה ואסתר, ובו הוא ליקד בסגנון פשוט ובהיר מספרי ופירושי הראשונים על הנח. בנו, הרב יחיאל הלל אלטשולר, השלים את ספרו הגדול של אביו, וגם נדד רבות ברחבי אירופה כדי להדפיסו ולהפיצו. וכך הוא מפרש את הפסוק, כן אורחות, כן הדרך של הגזלן לעשות תחבולות ולבל ירגיש מי בו להישמר ממנו, ואחר זה יגזול העושר, וגם ייקח נפש בעל העושר למען לא יוודא. כך שהוא מפרש את המילים את נפש בעליו ייקח, כי פשוטו ממש שהוא רוצח את הנגזל כדי שלא יתפסו אותו. לעומת זאת, מאן דאמר שמשמעות המילה נפשו בפסוק זה נפשו של גזלן, זה מפני דכתיב. פסוק אחר במשלי, אל תגזול דל כי דל הוא, ואל תדכא אני ושר, כי אדוני יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש, כי השם יגזול את הנפש של הגוזלים שלהם. והיות שלכל אחת מהדעות יש סייעתא מפסוק, ממילה נשאלת השאלה, כיצד כל דעה תפרש את הפסוק של הדעה השנייה, ואידך נמי, הרי גם הדעה של האמורה האחר שסוברת, שהמילה נפשו מתייחסת לגזלן, הכתיב נפש בעליו ייקח, ולכאורה המשמעות היא נפשו של הנגזל. מתרצת הגמרא שהדעה הזאת אומר, מהי הכוונה בעליו? בעליו דהשת. הבעלים העכשוויים שזה הגזלן, שהוא נעשה עכשיו בעלים לממון שהוא גזל. וממשיכה הגמרא ושואלת, ואידך נמי, הרי גם לדעה האחרת, שהסבירה שהמילה נפשו בפסוק מתייחסת לנגזל, הכתיב וקבע את קובעיהם נפש, וזה מתייחס לנפשו של הגוזל. מתרצת הגמרא שהדעה הזאת תסביר את הפסוק באופן הבא. מה טעם כאמר? שהפסוק בסופו נותן טעם לתחילתו באופן הבא. מה הטעם נאמר בסוף הפסוק וקבע את קובעיהם? שהשם גוזל את נפשו של הגזלן? משום דקבע נפש. מפני שהם גזלו את נפשו של הנגזל. ועוד באותו עניין אמר רבי יוחנן, כל הגוזל את חברו אפילו שווה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו שנאמר, כן אורחות כל בוצע בצה, את נפש בעליו ייקח. ואומר בנוסף לכך, פסוק בירמיהו, נקרא בפנים, ואכל קצירך ולחמך, יאכלו בניך ובנותיך, יאכל צונך ובקריך, יאכל גפניך ותענתך, ירושש ערי מבצריך, אשר אתה בוטח בהנה בחרב. ומסביר רש"י, ואכל קצירך ולחמך, ודומה לך כאוכל בניך ובנותיך, לפי שאין לך שוב במה לפרנס אותם. ואומר פסוק נוסף מיואל, מצרים לשממה תהיה, ואדום למדבר שממה תהיה, מחמס בני יהודה, אשר שפכו דם נקי בארצם. מסביר רש"י, מהגזל שעשו, מעלה אני עליהם, כאילו שפכו דם נקי. ואומר, פסוק אחרון מספר שמואל, נקרא בפנים, וירא בימי דוד 3 שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני אדוני, ויאמר אדוני, אל שאול ואל בית הדמים, על אשר המית את הגבעונים. ומסביר רש"י, על פי פירוש הגמרא בהמשך, ששאול המית את כהני נוב, שהיו מספקים מים ומזון לגבעונים, מפני שהגבעונים היו משמשים למזבח כחוטבי עצים ושואבי מים. אז מעלה הכתוב על שאול, כאילו הוא המית את הגבעונים. עד לכאן ציטוט דברי רבי יוחנן, ושואלת הגמרא, מהי ואומר? מדוע רבי יוחנן לא הסתפק בפסוק הראשון, והביא 3 פסוקים נוספים? עונה הגמרא, שאם רבי יוחנן היה לומד את דבריו רק מהפסוק הראשון, וכי תימה, אז שמה תאמר, נפש דידי? הגזלן נענש רק על הגזלה של נפש הנגזל, אבל ביחס לנפש בניו ובנותיו הוא לא נענש, לכן תשמע. בואו שמע מהפסוק השני, שהוא נענש גם על גזלת נפש בניו ובנותיו, שנאמר בשר בניו ובנותיו. וכי תימה, אבל שמה תאמר אני מילה, דברים אלו נאמרו רק איך דלא יאיב דמי. היכן שהוא גזל ולא שילם על כך, אבל אולי איך דייב דמי, שהוא חמס את הדברים ושילם באדם בעל כורחו של הנגזל, אולי במקרה כזה זה לא נחשב שהוא כנוטל את נפשו של הנגזל, תשמע, לכן בו ושמע מהפסוק השלישי, שנאמר מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם, שגם החומס נחשב כנוטל נשמתו ממנו. וכי תימה ושמה תאמר אני מילה, דברים אלו נאמרו, רק איך דקעבית בידיים את הגזלה, אבל אם הוא עשה את זה בגרמה, אולי זה לא נחשב שהוא נטל נשמתו ממנו. תשמע, בו הוא שמע מהפסוק הרביעי, אל שאול ואל בית הדמים, אשר המית את הגבעונים. וכי איכן מצינו שהרג שאול את הגבעונים, אלא מתוך שהרג שאול את נעביר הכהנים שהיו מספיקים להם לגבעונים מים ומזון, שהרי הם נתנו להם פרנסה, אז מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן. ציטוט מהמשנה, אבל לוקחים מן אנשים. הוא מביא על כך גמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, לוקחים מן אנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשתן בגליל, ואין חשש שהם גנובים בידם, אבל לא לוקחים מהם יינות ושמנים וסלטות, מסביר רש"י בראש העמוד בצד שמאל, מפני שדרך האיש למוכרן, והוא לא עושה את אשתו שליח לכך, אז יש חשש שמה היא גנבה את השמנים או את הסלטות או את היין מבעלה. וממשיכה הברייתא, ולא לוקחים מן העבדים ולא מן התינוקות. אבא שאול אומר, מוכרת אישה בארבעה וחמישה דינר כדי לעשות כיפה לראשה. מסביר רש"י שאין הבעל מקפיד על עסקאות בסכום הזה שמטרתם שלאישה יהיה צעיף כיסוי ראש. הוא מסייג את הברייתא כפי שכבר ראינו, וכולם שאמרו להתמין, אסור לקנות מהם, כי יש חשש שגניבה היא בידם. וממשיכה הברייתא, גבאי צדקה לוקחים מהם מאנשים דבר מועט, אבל לא דבר מרובה. והבדדין, מסביר רש"י שזה בעלי בית הבד שסוחרים הם בשמן, לוקחים מהן מהנשים שלהם זיתים במידה ושמן במידה. כי כאשר המחירה היא בפרסיה ודבר מרובה, אז אין האישה יכולה לגנוב כל זאת ולעשות בצנאה. אבל לא לוקחים מהנשים שלהם זיתים במועט ושמן במועט. הוא מביא על כך רש"י שני פירושים. הפירוש הראשון, שלא לוקחים מהאישה מעט זיתים, כי יכולה לעשות את זה בצנאה, והבעל לא ירגיש שהיא גנבה ממנו. פירוש שני, שהמילה מועט הכוונה למעטן, שזה כלי שמניחים בו את הזיתים כדי שיתחממו, ואין דרך למכור משם את הזיתים. אז גם שם קיים החשש שהיא בעצם גנבה את הזיתים מבעלה. רשב"ג אומר, לוקחים נשים זיתים במועט. רשב"ג אומר, ונקרא לפי הגרסה של מסורת הש"ס, לוקחים מנשים זיתים במועט, דהיינו אפילו בכמות מועטת, בגליל העליון, שפעמים אדם בוש למכור על פתח ביתו, ולכן ונותן לאשתו ומוכרת. הוא מסביר רש"י שהיות שבגליל העליון השמן ביוקר, אז הבעל מקפיד אפילו על דבר מועט, ולכן אין חשש שהאישה גנבה ממנו את הזיתים. הוא מספר את הגמרא, רבינה איקלה הזדמן למקום שנקרא לבי מחוזה. אתונה שדבי מחוזה, באו אליו אנשים של בי מחוזה, ורמו קמי, והניחו לפניו קבלי ושירי, שרשראות וצמידים של זהב, ורבינה קבל מנהיו. קיבל מהם את התכשיטים היקרים כצדקה, אמר להישאל רבא תוספה לרבינה, והתניה, איך זה מסתדר עם מה ששנינו בברייתא, שקבעי צדקה מקבלים מהם דבר מועט מאנשים, אבל לא דבר מרובה. אמר לו, ענה לו רבינה, שהכל יחסי בחיים, הני לבני מחוזה דבר מועט נינו. בני מחוזה היו כאלו עשירים, שאותם שרשראות וצמידים מזהב, נחשבים להם כדבר מועט. ואומרת המשנה, מוכין, חתיכות צמר שהכובס מוציא תוך כדי שהוא מחבס את הבגד, הרי אלו שלו. הוא מסביר רש"י, לפי שהמוחים הללו זה דבר מועט, שיוצאים על ידי שטיפת הבגד, ואין בעל הבגד מקפיד, אז מן הדין זה שייך לכובס, כך שגם אם בעל הבית מקפיד על כך, אין הקפידה שלא נחשבת. לעומת זאת, המוחים שהסורק מוציא מהבגד, הרי אלו של בעל הבית. מפני שכמות המוחים שיוצאת על ידי סריקת הבגד בקוצים כאין מסרק, היא כמות גדולה והיא דבר חשוב, שבעל הבית לא מוכל עליה. וממשיכה המשנה, הכובס נוטל שלושה חוטין ואין שלו. יותר מכן, הרי אלו של בעל הבית. הוא מסביר רש"י שדרך אורגי בגדי צמר להרוג שלושה חוטים ממין אחר בסוף הבגד, והכובס חותך אותם ומשווה את הבגד ומייפהו. ואם היה החוט בסוף הבגד בצבע שחור על גבי הבגד הלבן, אז אין הגבלה של שלושה חוטים, אלא הכובס נוטל את הכל ואין שלו, לפי שהשחור מגנה את הלבן. וממשיכה המשנה, החייט ששיער את החוט שנתן לו בעל הבית, בשיעור כזה שעוד יש כדי לתפור בו. או שנשארה לו ומתלית, דהיינו חתיכת בד, שהיא בגודל של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, הרי אלו של בעל הבית. וממשיכה המשנה ואומרת, מה שהחרש, דהיינו הנגר, מוציא במעצד, מסביר רש"י, חתיכות העץ הדקות שנושרות מהעץ בשעה שהנגר מחליק את הנסרים, הרי אלו שלו, כי בעל הבית לא מקפיד עליהם. אבל חתיכות שנושרות מן העץ כאשר הנגר משתמש ובקשית, שזה קרדום שמפיל חתיכות גסות, הרי הם של בעל הבית. הוא מסיים את המשנה, ואם היה עושה אצל בעל הבית, אף הנסרים של בעל הבית. הוא מסביר רש"י, שאם הוא היה שכיר יום אצל בעל הבית, אז אפילו נסורת דקה היוצאת מתחת המקדח, גם היא שייכת לבעל הבית. וברישה של המשנה מדובר על קבלן שקיבל לבנות את הבית בדמים קצובים, ולכן שם החתיכות הקטנות שייכות לו. אבל התוספות יום טוב, הלא הוא רבי גרשון שאול יום טוב ליפמן הלוי הלר ולרשטיין. סובר שבדברי רש"י צריך להבין כדברי רבנו ברטנורה, שהחילוק הוא לא בין שכיר יום לקבלן, אלא אורחא דמילתא נקט, דרך שכיר יום לעשות אצל בעל הבית, ודרך קבלן לעשות בביתו. ובאה המשנה לומר שהדבר תלוי איכן נעשית המלאכה. אם היא אצל בעל הבית, אז בעל הבית מקפיד על כל חתיכות העץ, כולל על הדקות, לפי שכיוון שהיציאות הם אצלו, הוא מקפיד עליהם. מה שאין כן, כאשר אין המלאכה אצלו, הוא לא מקפיד על החתיכות הדקות, שהרי יש לו טרחה גדולה להביא אותם אליו. הוא מביא הגמרת תנו רבנן, שנו רבתנו בברייתא. לוקחים מוכין, דהיינו חתיכות צמר מן הכובס, מפני שאין שלו. כך שאין חשש שמה הוא גנב אותם מבעל הבגד, והכובס נוטל שני חוטים העליונים ואין שלו, הפכנו דף, ולא יטיל בו בבגד יותר משלושה חובין. הוא מסביר רש"י, דרך הסורקים לתת לולאות של תבוי במחה, לאורכו של הבגד כדי למתוח אותו, ולאחר מכן סורקים אותו וחובטים אותו במקלות, וכשנגמר תהליך הסריקה, אז מקום הלולאות שנמתח שם הבגד בולט, והכובס חותך ומשווה אותה, והוא נוטל את החתיכות לעצמו. ובא התנא של הברייתא להשמיע לנו, שלא יעשה יותר משלוש לולאות, כי אז הוא יוכל למתוח את הבגד יותר בחוזקה, אלא יסתפק בלעשות שלוש לולאות, וזו המתיחה המינימלית ההכרחית, כדי לכבס את הבגד כמו שצריך, והכובס יכול לקחת לעצמו את אותם חתיכות שהוא חותך כדי ליישר את הבגד. הוא ממשיכה הברייתא, ולא יסרוק את הבגד לשתיו, אלא לערבו. חוטי השתי שזורים יותר בחוזקה מאשר חוטי הערב, לכן הם גם דקים יותר. הריג שמיועד לבגד נהרג כך שחוטי הערב צפופים יותר, והם מסתירים את חוטי השתי, אז ככה הריג נעים ללבישה. מאידך גיסא, הריג שמיועד לישיבה או שכיבה נהרג כך שחוטי השתי צפופים יותר, והם מסתירים את חוטי הערב, וככה הריג חזק יותר. ואומרת הברייתא שהוא לא יסרוק את הבגד לאורכו לכיוון חוטי השתי, אלא לרוחבו לכיוון חוטי הערב. הוא משווה הוא לאורכו, אבל לא לרוחבו. שכאשר הוא בא להשוות את מקום הבליטות שנמתח שם, אז הוא חותך במספריים לאורך הבגד ולא לרוחבו. ואם בא להשוותו, אפילו עד רצועות ברוחב של טפח הוא רשאי. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מצטט את הגמרא אמר מר, את לשון הברייתא, שאמרה שהכובס נוטל שני חוטים העליונים בבגד. ומקשה הגמרא, והנתנן, הרי במשנתנו אמרנו שמותר לו לקחת שלוש חוטים, מותרצת הגמרא לא קשיא, אין בדבר סתירה, הבעלימי והבקטיני. הברייתא דיברה רק עד שני חוטים, כי היא דיברה כאשר החוטים גסים, והמשנה שהתירה עד שלוש דיברה בחוטים עדינים. ובשני המקרים מדובר על שיעור שבעל הבגד לא מקפיד. ציטוט נוסף מהברייתא, ולא יסרוג הבגד לשתיו אלא לערבו. בקשה הגמרא, והתניא, והרי שנינו בברייתא אחרת איפכא, גרסה הפוכה. מתרצת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין שתי הברייתות, הבגלימה, הבסרבלה. כאשר מדובר בגלימה, שזאת תלית העשויה לשימוש יומיומי, אז אסור לסרוק אותה בכיוון חוטי השתי, מפני שאם הוא סורק אותה בכיוון חוטי השתי, היא נוחה להיקרה מהר. אבל אם מדובר בסרמלה, שזה בגד שעשוי לכבוד ולנוי, אז שם דווקא צריך לסרוק לכיוון חוטי השתי, כי זה גורם שהבגד יהיה נאה יותר. ציטוט נוסף מהברייתא, ולא יטיל בו יותר משלושה חובין. דהיינו, לא יותר משלוש לולאות כדי למתוח בעזרתם את הבגד. ועל כך, ביי שאל רבי ירמיה, האם אמתויי ואתויי חד, או דילמה אמתויי ואתויי טרי? הוא מסביר רש"י, מנהג התופר האומן להוליך ולהביא את המחט בבגד קודם שהוא ימשוך את כל החוט. והסתפק רבי ירמיה, כיצד להתייחס לתפירה חוזרת באותו מקום לשם חיזוק? האם הולכה והבאה של המחט באותו מקום זה עדיין נחשב כלולה אחת, ואמרה הברייתא שמותר לכובס לעשות ג' הולכות וג' הובאות במקומות שונים. או שמה, הולכה והבאה של המחט, זה נחשב כתפר נוסף, גם אם זה מבוצע באותו מקום שכבר יש תפר. ונשארת על כך הגמרא בטקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. ציטוט נוסף מהברייתא, הוא משווה הוא לאורכו אבל לא לרוחבו. מקשה הגמרא והתניא והרשנינו בברייתא אחרת איפכא, שהוא משווה את הבגד לרוחבו ולא לאורכו. מתרצת הגמרא לא קשיא, הבגלימה הבהמיוני. גלימה היא טלית ארוכה, וכאשר לובשים אותה אורכה ניכר, ולכן הוא צריך להשוות את אורכה. מה שאין כן בהמיוני, שזה חגורה, ואין נראה אלא שני ראשיה התלויים. ולכן הכובס משווה את רוחבה, שזה הדבר הנראה לעין ולא את אורכה. וממשיכה הגמרת הנורא בנן שנורא בותינו בברייתא. אין לוקחים מן הסורק מוכין חתיכות צמר, מפני שאינו שלו, אלא של בעל הצמר. ובמקום שנהגו להיות שלו, לוקחים, מותר לקנות אותה ממנו. ובכל מקום לוקחים מהם קר מלא מוכין וכסת מלאה מוכין. עד לכאן לשון הברייתא, ומבאר את הגמרא, מהי טעמה, שמותר בכל מקום לקחת מהם קר מלא מוכין וכסת מלאה מוכין, מפני שקננו בשינוי. כי זה רק ספי גזל, והם ודאי שייכים כבר לסורק, היות והוא מילא איתם את הקר או את הכסת. ועוד באותו עניין, תנו רבנן, שנו רבתנו בברייתא. אין לוקחים מגרדין, דהיינו מהאורג, לא עירין ולא נירין ולא פונקלין ולא שיעורי פקיעות, ומסביר רש"י. דרך ההורג היה להניח צמר בקנה שמכונה בוכייר, שאיתו היו מעבירים את חוטי הערב, כדי שלא יצא חוט הערב מן הקנה לכאן ולכאן. ואת הצמר הזה אסור לקחת מההורג, מפני שהוא שייך לבעל הבית. וגם אסור לקחת את הצמר שנשאר בנירין, כי גם הוא שייך לבעל הבית. וגם אסור לקחת את השאריות של החוטים. וגם לא את השאריות של חוטי הערב, שלא שמים אותם בקנה, דהיינו בבוכייר, כאשר רוצים להרוג חוטי ערב ממספר צבעים. אבל כן לוקחים מהם בגד מנומר. כלומר, מסבירה שאפילו אם הם מנומר בצבעים הרבה, אף על פי שסביר להניח שהוא גנב את הצמר מהבגדים שהוא הרג, מפני שיש בדבר ספק, והוא ודאי קנה את זה בשינוי. וגם לוקחים ממנו חוטי ערב ושתי, כאשר הם מנומרים, וגם לוקחים ממנו חוט תבוי ואריג, למרות שלפני כן אמרנו שלא לוקחים מהם עירין, כי חוט תבוי והריג אין בהם בעיה של גזל, שהרי הגרדי קנה אותם בשינוי. עד לכאן ציטוט הברייתא, אמרי ואמרו על כך את הקושייה הבאה, השתא תבוי שקלי, הרוג מבעיה? אם חוט תבוי היתרת לקחת ממנו, אז ודאי שיהיה מותר לקחת ממנו הריג, שזה שינוי גדול יותר, ומה צורך היה לברייתא לומר את זה? מתרצת הגמרא, מהי הכוונה הריג? הכוונה לטיקי. שהוא הרג שרשראות, בלי לטוות קודם לכן את הצמר. ולכן זה לא כלול, בהיתר לקרנות ממנו חוטים תבועים. ולאחר שסיימנו מה מותר ואסור לקחת מההורג, עוברת הגמרא לדון, מה מותר או אסור לקנות מהצבא, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. אין לוקחים מן הצבא לא אותות ולא דוגמות ולא תלושים של צמר. ומסביר רש"י, אותות, כשמביאים לצבא בגד לצבוע, אז חותך ממנו מעט לפני בעליו, כדי לדע אם הבגד יקלוט את הצבע, ופעמים שהוא מעקבו אצלו, והבעלים שוכח מזה. וכן כאשר מביאים הבעלים דוגמאות של צמר לצבא, כדי להראות לו כזה צבע אני רוצה שתצבע לי. וגם אותם ייתכן שהבעלים שכחו אצלו. וגם לא לוקחים ממנו תלושי צמר, שזה חתיכות שהוא תלש מהגיזה של הצמר מעט מעט, כדי שהבעלים לא ישימו לב. אבל כן לוקחים מהם בגד שלם צבוע, כי לא מסתבר שהוא גנב בגד שלם, וגם אם הוא גנב אותו, הרי הוא קנה אותו בשינוי של הצביע. וגם מותר לקחת ממנו חוט תבוי ובגדים. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא, השתא עכשיו שאמרת תבוי שקיל, שמותר לקחת ממנו חוט תבוי שהוא צבוע, אז בגדים היא בעיה? האם יש צורך לומר שמותר לקחת ממנו בגדים? מתרצת הגמרא, מהי הכוונה בגדים? הכוונה לנימתי, שהם לא נעשו מחוטים תבויים, אלא מלבד, שזה צמר שהוא לא תבוי. וממשיכה הגמרא, ומביאה ברייתא, מה מותר לקחת ממעבד אורות, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. הנותן אורות לעבדן, הקיצועין והתלושים הרי אלו של בעל הבית, והעולה משטף במים הרי אלו שלו. כי חתיכות גדולות בעל הבית מקפיד עליהם, וחתיכות קטנות בעל הבית לא מקפיד עליהם. ציטוט מהמשנה של הכובס מותר ליטול שלושה חוטים והשארים של בעל הבית, אבל אם זה היה חוט שחור על גבי לבן, אז הוא יכול לקחת את כל החוט השחור. אמר כך רבי יהודה, שניתן לעשות על כך משחק מילים לשון נופל ללשון, קצרה שמי וקצרה שקילי. מסבירה שהיא הכובס נקרא קצרה בלשון הרמי, ומה שהוא מקצר מן הבגד זה שלו. מאמרה נוספת אמר רב יהודה, הכל עולים למניין תחלת, מסבירה שהיא אותם שלושה חוטים, אם לא קצרן הכובס, אז הם עולים למידת מלוא קשר גודל שצריך להרחיק את התחלת של הציצית משפת הבגד. זאת אומרת שהמרחק המינימלי משפת הבגד בו ניתן להשחיל את חוטי הציצית, כולל גם את שלושת החוטים הללו. אבל אומר רב יהודה, ויצחק ברי, הבנן שלי, קפיד עליו. הוא מקפיד להסיר אותם, משום הספק שלמרות שהם מיועדים לעשרה, אולי הם עדיין נחשבים כחלק מהבגד. ציטוט מהמשנה, חיית ששיער את החוט וכו'. ושואלת על כך הגמרא, וכמה זה נחשב כדי לתפור שזה נחשב שיעור שבעל הבית מקפיד עליו? עונה על כך, אמר אבסי, שזה שיעור של חוט מלוא מחת, ובנוסף לכך שיעור וחוץ למחת. ועל דברי רבסי אלו, היא באה לו, נשאלה להם השאלה הבאה. האם הוא התכוון לומר שיעור מלוא מחת, ובנוסף לכך וחוץ למחת כמלוא מחת? או דילמאו, אולי הוא התכוון שיעור מלוא מחת, ובנוסף לכך וחוץ למחת בשיעור משהו. ואומרת הגמרא תשמע, בו שמה הוכחה לדבר דתניא, ממה ששנינו בברייתא הבאה, החייט ששיער את החוט פחות מכדי לתפור בו, וכן אם הוא שיער, הוא מתליט חתיכת בד שהיא פחותה משלוש על שלוש אצבעות, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, הרי אלו של בעל הבית, ואם אין בעל הבית מקפיד עליהם, הרי אלו שלו. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומוכיחה הגמרא, היא אמרת בי שלמה, נוח לי להבין במידה ותסביר שרבסי התכוון מלוא מחת וחוץ למחת בשיעור של כמלוא מחת, אז מובן שמה שאמרה הברייתא שבמקרה שאין בעל הבית מקפיד עליהם הרי אלו של החייט, כי גם בשיעור פחות מכאן, עדיין חזי השיעור הזה ראוי לסיקטה, לתפור את הלולאות שבקצה הבגד, אלא היא אמרת שרבסי התכוון לשיעור של מלוא מחת וחוץ למחת בשיעור רק של משהו, אז לא מובנים דברי הברייתא, הרי פחות מכאן למה חזי, למה זה ראוי, אלא בהכרח שמע מינה שרבסי התכוון מלוא מחת וחוץ למחת בשיעור כמלוא מחת שמע מינה. ציטוט מהמשנה, מה שהחרש דהיינו הנגר מוציא במעצד הרי אלו שלו, ומה שהוא מוציא בקשיל הרי אלו של בעל הבית. מקשה על כך הגמרא אורמיני, סתירה ממקור תנאי, שיש ברייתא שאומרת מה שהחרש מוציא במעצד והנפסק במגירה, שזה מסור גדול, הרי אלו של בעל הבית, והיוצא מתחת מקדח, שהתוצר הוא נסורת דקה, ומתחת רהיטני, הנסורת שיורדת בגלל המקצוע, והנגרר במגירה, הנסורת שנוצרת במקום שהמסור חותך, הרי אלו שלו. עד לכאן לשון הברייתא, ולכאורה יש סתירה בין הברייתא למשנה, שהמשנה אמרה שמה שהחרש מוציא במעצד זה שלו, והברייתא אמרה שמה שהחרש מוציא במעצד זה של בעל הבית. עונה על כך אמר רבא, באת רדתנא דידן, במקומו של התנא של משנתנו, אי קטרתי חציני. היו שני סוגי גרזינים, לרבת עיקרי לקשיל, ולזוטרת עיקרי למעצד. לגרזן הגדול קראו קשיל, ולגרזן הקטן קראו מעצד. ולכן התנא של המשנה שלנו אמר, שבעל הבית מוותר על החתיכות הקטנות שהמעצד מוריד מהעת. לעומת זאת, באת רדתנא ברא, במקום של התנא של הברייתא, חדו דאיקה, היה רק גרזן מסוג אחד וקראו למעצד. וזה בעצם מקביל לגרזן הגדול, דהיינו לקשיל במשנה שלנו, ששבבי העצים היוצאים ממנו הם אבים, ולכן הם שייכים לבעל הבית. ציטוט מהמשנה, ואם היה עושה אצל בעל הבית וכו', ומביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, מסתתי אבנים אין בהם משום גזל, והם יכולים לקחת לעצמם את שאריות הסיטוט, מפסגי אילנות, דהיינו גוזמי אילנות, ומפסגי גפנים, דהיינו גוזמי גפנים, ומנקפי היגה, הגוזמים את שיחי הקוצים, ומנקשי הירקות מבין הזרעים, ועודרי הירקות, כדי לרווח את הירקות, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, אז יש בהם משום גזל, ואם אין בעל הבית מקפיד עליהם, אז הרי אלו שלא. ומוסיפה הגמרא, אמר רב יהודה, קשוט שזה עשב רך שגדל על גבי הקוצים, וחזיז, שזה חיטים וסעורים בעודם ירק, אין בהם משום גזל, כי בדרך כלל הבעלים לא מקפידים עליהם, אבל באטרא דקפדי, במקום שהבעלים כן מקפידים עליהם, אז יש בהם משום גזל. אמר אבינה, והמקום שנקרא ומטה מחסיה, זה אטרא דקפדי הוא. זה מקום שיש שם הרבה בהמות, והם צריכים למראה טוב, ולכן הבעלים מקפידים, אפילו על קשוט וחזיז. בשעה טובה, הדרן הלך פרק הגוזל בטרא, וסליק עלה מסכת בבא קמא. הדרן הלך מסכת בבא קמא והדרה חלן, דעתן הלך מסכת בבא קמא ודעתה חלן, נונית נשמינך מסכת בבא קמא לא באלמא עדן ולא באלמא דעתי. הדרן הלך מסכת בבא קמא והדרה חלן, דעתן הלך מסכת בבא קמא ודעתה חלן, נונית נשמינך מסכת בבא קמא ולא תנית נשמינן לא באלמא עדן ולא באלמא דעתי. הדרן הלך מסכת בבא קמא והדרה חלן, דעתן הלך מסכת בבא קמא ודעתה חלן, נונית נשמינך מסכת בבא קמא ולא תנית נשמינן לא באלמא עדן ולא באלמא דעתי. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה. ותאימנו לעולם הבא. חנינה בר פאפה, רמי בר פאפה, נחמן בר פאפה, אחי בר פאפה, אבא מרי בר פאפה, רפרם בר פאפה, רכיש בר פאפה, סורחב בר פאפה, עדה בר פאפה, דרו בר פאפה. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו, ופי אותמך בית ישראל. וניה אנחנו וצצאינו 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 בית ישראל. כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם אלי. אילי ביתמים בחוקיך למען לא אבוש. לעולם לא אשכח פיקודיך כבם חייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו יושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו יושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים דברי תורה והם משכימים דברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת שנאמר, ואתה אלוהים תורידני לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת בבא קמא, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והמורים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי שלא תמוש ותורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם, והתקיים בי בהתהלכך, תנחה אותך בשוכבך תשמור עליך, והקיצות היית שיחך, כי וירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. וכדרכנו בקודש, נתחיל את המשנה הראשונה במסכת הבאה, אלוהי מסכת, בבא מציע. שניים אוחזים בתלית, זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, זה ישבה שאין לו בפחות מחציה, וזה ישבה שאין לו בפחות מחציה, ויחלוקו. במקרה שזה אומר כולה שלי, וזה אומר חציה שלי, אז אומר כולה שלי ישבה שאין לו בפחות משלושה חלקים, ואומר חציה שלי ישבה שאין לו בפחות מרביע, ואז הדין שזה נוטל שלושה חלקים, וזה נוטל רביע. אם היו שניים רוכבים על גבי בהמה, או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, אז זה ישווה שאין לו בפחות מחציה, וזה ישווה שאין לו בפחות מחציה ויחלוקו, בזמן שהם עודים או שיש להם עדים, חולקים בלא שבועה.